לכולם. אנחנו גם בשידור חי כרגע, בכל רחבי היקום יכול לראות אותנו, לפחות באופן תיאורטי. אני לא יודע כמה אנשים שנמצאים פה ערים לזה שזה אחד אולי האירוע הכי מתוקשר בתולדות הסדרה הזאת, לפחות ברמת הרשת החברתית, בגלל ההרכב היוצא דופן שתומר פרסיקו, שהיה שותפי עד עכשיו בסדרה הזאת, לא נמצא פה. כל זה בעקבות סיפור שהתפתח בפייסבוק, אגב דיון על מזרח ירושלים, שיטות רכישת בתים, גינויים ולא גינויים. אולי נפתח אפילו באיזו התייחסות לעניין הזה. איתנו נמצא רב אורי שרקי.
ערב טוב.
מלמד הרבה שנים במכון מאיר, נכון? ועוד מעט נדבר על עוד כמה דברים מעניינים שהוא מקדם ועושה. אתה רוצה לומר משהו על העניין הזה?
כן, בוודאי. האמת היא, תיארתי לעצמי שהשאלה הזאת תצוץ, ולכן כדאי לפרק את המוקש על ההתחלה. אתה יודע, פעם עמוס עוז אמר שהוא מאוד לא אוהב את זה שהרב קוק אומר שהוא מבין אותו יותר טוב מאשר עצמו. כלומר, שהרב קוק אומר שעמוס עוז הוא חלק מתהליך הגאולה, ועמוס עוז אומר לו, אני לא חלק מתהליך הגאולה. רק מה שהוא לא יודע זה שגם הסירוב שלו להיות חלק מתהליך הגאולה, גם זה חלק מתהליך הגאולה. אז באותה פטרנליות אני אנהג ביחס לוויכוח בינך לבין תומר פרסיקו. נראה לי ששניכם מבטאים שתי פסקאות ברב קוק. וכיוון שתיארתי לעצמי שאתה תעלה את זה, אז הבאתי את הספר אורות.
במקרה.
במקרה, הזדמן לי וכו'. והייתי אומר ככה, יש מי שאחד מכם ביטא, וצריכו לנחש, את מה שהרב קוק אומר בעמוד קופהי באורות. אמת הדבר שאחרי שכבר יצאה התכונה הלאומית לעולם והתגלמה בהוויה המוחשית, קנתה לה גם בישראל סבא, זכות קיום והוויה מצדים שונים ופוזרים, ומידי השתפלה בחוויון עוז האלוהי. תרגום: העניינים הלאומיים כשהם מתחילים להיות מעשיים, להתהלך בארצות תחתיות, לקחה לה אורחות עולם כאלה המסתעפים מהמסיבות הסבוכות אשר לחיי החול, הכוללים את כל תביעות החומר והרוח של האדם ושל החיה שבקרבו גם יחד. זאת אומרת, הרב קוק אומר, יש איזו לגיטימציה, לפחות זמנית, לרקבובית החיים במסגרת מאבקים לאומיים. לעומת זה, בעמוד פי זין, זהו, ואני מבטיח לא להשתמש יותר בציטוטים, אומר הרב, ישנם דברים טובים וקדושים שהסיבות המחזיקים אותם בעולם הם כעורות. יש דברים טובים, קדושים, אבל כדי שזה יחזיק ממה צריך משהו מכוער, כמו חולשה, שקר, רשעות, שלפעמים הם תומכות את יסוד הטוב, של בושת צניעות, אמונה וכיוצא בהם. אמנם כמו שטובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקים, ככה היא הטובה שמקבל הטוב והקדוש מהרע והתמה. מחוללת היא רעות רבות, ואין אור גאולה יוצא אל הפועל, כי אם על ידי מה שיהרסו כל היסודות הרעים, אפילו אותם שמחזיקים את הטוב והקודש. ואף על פי שעל ידי זה סובל הטוב, הקודש והאמונה, והם יורדים ונראים כמדלדלים, דלדול זה וירידה זו עלייה והתמודדות הם באמת. שאחרי הריקבון של היסודות הרעים הללו יחל מיד לצמוח אור הזוהר והקודש. תרגום: יש מקום אחד שהרב קוק מצדיק אותך, מקום אחר שהוא מצדיק את תומר, הכל בסדר.
זה לא תשובה. פתרון רבני נוח. אבל כיוון שלא באנו לדון בזה, אז אני אניח לך, אחרת לא הייתי מניח לך. אבל אולי זה מתקשר באמת לשאלה ש...
תומר לא היה מניח לך.
בשורה אוניברסלית. אני חושב ש... לא יודע כמה אנשים פה יודעים, מי שמכיר אותך יודע שהעולם הרבני הוא לרוב עולם מאוד פרטיקולרי, מאוד עוסק. האופקים שלו לרוב מוגבלים לגבול עם ישראל במקרה הטוב, והציבור הדתי במקרה היותר מצוי.
הציבור שלנו.
כן. ואני חושב שהרב שרקי, תגיד לי פעם אחת, שרקי או שרקי? שרקי. הרב אורי מאופיין בזה שהוא בשנים האחרונות מדבר הרבה מאוד על הממד האוניברסלי ביהדות, ואפילו עסוק במשהו שקשור לבני נוח, אתה תסביר.
ארגון בשם ברית עולם.
אוקיי. אז באמת דווקא על רקע הפסקאות שקראת קודם, על רקע העובדה שהחברה הישראלית עסוקה במאבק קיומי, שמביא אותה להיות כל הזמן במצב מלחמה, במצב שהוא לא הבונטון המוסרי של החברה היום. יש חברות הרבה יותר שלבות שלכאורה יותר מתאימות להוות אור או מודל לחברה מתוקנת. מה אתה בעצם מנסה, מה יש לנו למכור, או מה אתה חושב שיש לנו למכור, או מה אתה חושב שאנחנו צריכים למכור, ואיך זה משתלב עם המעמד הבינלאומי הלא פשוט של מדינת ישראל?
תראה, אני זוכר שלפני כשנתיים הוזמנתי לדבר בפני קבוצה של דיפלומטים ישראלים צעירים שהיו צריכים לצאת לשליחויות בעולם כולו, שגרירויות וכדומה, קונסוליות, בכל מיני מקומות בעולם. ואז ביקשו ממני במשרד החוץ שאני אבוא לדבר איתם על האוניברסליות של היהדות. וטוב, רב החברי הצעירים האלה, מצליחנים ישראלים שלא יודעים בהגדרה שום דבר ביהדות, היו צריכים באמת להבין מה הם צריכים בתור יהודים לומר לעולם. והסברתי להם שמה שחשוב זה לא מה שהם חושבים על יהדות. מה שחשוב זה מה שהגויים חושבים על יהדות. ובעיני הגויים אנחנו משהו אחר לגמרי, מה שאנחנו מציירים לעצמנו. אנחנו בעצם מהווים בתת מודע הקולקטיבי איזשהו מיתוס. אנחנו היהודי של העולם. ובאופן סמוי, מפורש או לא מפורש, יש ציפייה מאיתנו למסר, לאיזושהי אמירה. כלומר, אי אפשר להתייחס למדינת ישראל.
אתה אומר את זה דווקא לעולם הנוצרי המושפע מהתנך, או שאתה אומר את זה באופן כללי?
העולם כולו היום הוא נוצרי. זאת אומרת, העולם כולו נתון תחת המטריה של התרבות המערבית, שהיא כל כולה נוצרית בהווייתה, בפרט כשהיא חילונית. זאת אומרת, העולם המערבי הוא נוצרי דווקא כשהוא לא מודע לכך. זאת אומרת, אם אדם הוא נאמן לדת הנוצרית למשל, אז הוא שולט בנאמנותו. הוא יודע מהו המיתוס שהוא מטפח. העולם המערבי החילוני, שהוא בעצם היום שולט בעולם כולו, הוא בעצם נשלט בתת מודע הקולקטיבי שלו על ידי המיתוס הנוצרי. כך שבסופו של דבר צריך לדעת מי אנחנו בעיני הנצרות, וממילא בעיני העולם כולו.
אתה אומר שנניח הקולנוע מעוצב על ידי תבניות נוצריות.
אין שום ספק, אתה מכיר את מלך האריות או את שתי אצבעות מצידון. תמיד הרשע, בעצם זה רק בדלת ברירה שהורגים אותו, אבל רק אחרי שעשינו את הכל כדי לא להרוג אותו, אחרי שהוא ניצל את תום ליבו וטוב ליבו של הגיבור הטוב ופצע אותו, אז בדלת ברירה הוא צריך להגיב, ואז בדיוק הוא נופל מהצוק. כן? זאת אומרת, זה פחות או יותר המוסכמה המוסרית, עולם הערכים המוסרי המשודר בעולם המערבי בכללו, וכמובן גם חודר אלינו. תראה, אני זוכר פעם היה איזה באחד המבצעים...
שאותו אתה רואה כמערכת נוצרית, במהותה.
לא שום ספק, אני אסביר לך בדיוק. אני פעם ראיתי בטלוויזיה, איך אומרים הדתיים, הזדמן לי לראות בטלוויזיה אצל חמותי. כן? ראיתי בטלוויזיה קצין ישראלי, בזמן אחד המבצעים בלבנון, אומר, אנחנו צריכים לשלב, למצוא את האיזון המדויק בין התביעות של המוסר לדרישות של הביטחון. כלומר, במילים אחרות, כשאני נלחם למען הקיום שלי, אני בעצם לא מוסרי. ויש פה איזושהי בעיה של אי הבנה של אחדות המידות, אחדות הערכים, שהרב אשכנזי כל כך מדבר עליה, בין הצדק לבין החסד. לעשות צדקה ומשפט זה דברים שנשכחו מהעולם המערבי. העולם המערבי ירש מהנצרות את הרעיון שהערך המוסרי היחיד הלגיטימי זה האהבה והחמלה. ממילא כשדבר נראה מרגש, בחייני בטלוויזיה, הוא הצודק. כן? ואני חושב שדווקא שבמלחמות ישראל יש איזו ציפייה של העולם לראות אולי איזו אלטרנטיבה מוסרית, גם חרדה מאלטרנטיבה מוסרית. אני זוכר שבצוק איתן הגיע לכאן שר החוץ הבריטי, והוא אמר שני משפטים, שני מקוממים. הראשון היה, יש למדינת ישראל זכות להגן על עצמה. תודה רבה. כן? עצם האמירה הזאת היא מקוממת. בית, אבל אל תשכחו את המחויבות שלכם למוסר המערבי שלכם. אלו היו מילותיו. מילה במילה באנגלית, כמובן, אוקספורדי. זאת אומרת שבסופו של דבר יש איזו חרדה, שמה במלחמות ישראל תתברר אלטרנטיבה מוסרית למוסר המערבי, ואז זה יכול להוות כתרוג על כל מה שנעשה ב-2000 שנה האחרונות בתרבות המערבית.
אבל זה לא קורה, אתה רציטטת את הקצין הישראלי שמדקלם את המנטרה המערבית הזאת.
כן, הקצין הנוצרי, אתה מתכוונת. זאת אומרת, ברור שהרי היחידים שמסוגלים להיות נאמנים למוסר הנוצרי זה היהודים, הרי הם המציאו אותו. כן, ברור.
לא, אז איך זה יכול להיות אלטרנטיבה? מה אנחנו, בעיניך, מה האור לגויים, מה, איפה הוא יכול להתממש?
אז זהו, הוא מתממש בעל כורחנו דרך ההוויה הישראלית, בסינרגיה שנוצרת בין המגזרים השונים, ושיוצרת באופן, הייתי אומר, כמעט מושגח, איזשהו דגם אלטרנטיבי, שיכול
שבו הצדק הוא לא רק קורבני ו...
בוודאי, בוודאי. ואני חושב שבאיזשהו מקום המציאות גם מכריחה אותנו להגיע לדבר הזה. כלומר, בסופו של דבר, אתה יודע, יש טענה, אל תטפל בגויים, כי אנחנו עוד לא כולנו דתיים. כן? יש מילים כאלה. צריך לדעת שעבור הגוי, השאלה אם אתה דתי או חילוני היא בכלל לא רלוונטית. אתה נשמת ישראל, אתה הופעת השכינה בעולם, וממך מצפים לאיזושהי אמירה, וזה בכלל לא משנה לאיזה מגזר בתוך היהדות פנימה אתה שייך.
אתה בטוח שמה שאתה מתאר עכשיו זה לא איזשהו wishful thinking כזה?
לא,
של...
אני אגיד ככה, אני
כשאני... מי שנתקל בגויים כאלה שמחפשים את זה, כן, ושיש רק... להם תודעה רוחנית,
כן,
מסוימת.
כן, אם במקרה מדובר למשל בנשיא של המעצמה הגדולה בעולם, שפתאום אומר ליהודים, אתם יודעים, אתם עם ישראל. ואז כל החברה הישראלית אומרת, מה נעשה עם המשוגע הזה? מה הוא רוצה מאיתנו? הנאום של טראמפ המפורסם, שהוא אמר 3 ימים אחרי הנאום הפחות מפורסם שלו על ירושלים, 3 ימים אחרי הנאום שלו על ירושלים, שעשה הרבה רעש תקשורתי, הוא אמר נאום הרבה יותר משמעותי לעניות דעתי, במסיבת חנוכה, הדלקת נר חנוכה בבית הלבן, כשהוא אמר, The descendants of Abraham, Isaac and Jacob are the light upon the nations. כלומר, תרגום לערבית, הצאצאים של אברהם, יצחק ויעקב הם אור לגויים. עכשיו, זה לא הוא הגה את זה, אני לא מאמין, אבל אף על פי כן, זה מה שהוא אמר. והדבר הזה הוא מאוד משמעותי. אגב, כל העוינות התהומית, האובססיבית, נגד מדינת ישראל, גם היא ביטוי לדבר הזה. אם אני מסוגל לסנוע אותך, סימן שאתה חשוב לי. לכן אני בהחלט משוכנע במה שאני חושב. אני יודע שזה מפתיע.
כן, כן, כן. כן. לא, אז מה, אז בסוף, רגע, אני יכול התחלת לראות... להדבר עם, אני עם החבר'ה. בסדר, כן, כן, בטח. אבל זה בשידור חי. זה בשורה, זה אור לגויים, שאפשר לעשות את זה. אבל אתה עומד מול החבר'ה האלה של משרד החוץ, ואתה אומר להם, זה לא משנה מה אתם חושבים על זה שאתם יהודים, זה משנה מה
התרבות האנושית חושבת.
התרבות חושבת, ולכן, אוקיי, ולכן מה אתם צריכים לעשות כישראלים? כלומר, עם איזה דגל אתם באים, או ממה אתם צריכים להיזהר, או...
אתם צריכים להיות פתוחים לעובדה שגויים יפנו אליכם ויבקשו מכם, הייתי אומר, נוכחות בקרב, אני פשוט הלכתי כדי לקדם גם את הגויים שאני מטפל בהם, סך הכל אני מטפל בכמה גויים, והם מאוד מאוד...
עוד רגע תספר לנו עליהם.
כן, הם מאוד מבקשים שיבואו לדבר איתם. כן, זה מאוד חשוב. אתה יודע, אני זוכר, הייתי, אני לא יודע, זה מתפרץ לי, אבל הייתי באיזשהו כנס שבו א' ב' יהושע ישב לידי.
הוא ישב פה לפני חודש בדיוק.
יפה מאוד. אז בסדר. וטוב, אתה מכיר, יש לו ספר, בזכות הנורמליות, שעם ישראל צריך לחזור להיות נורמלי, כלומר חילוני. ואז הוא הצביע עליי. כן? הוא אמר, הוא לא נורמלי. הוא רוצה לתקן את העולם. כן? כלומר, באיזשהו מקום יש איזה מין פחד אדיר מאחריות מוסרית על האנושות, לקיחת אחריות למלא את תפקידנו, כשהתפקיד הזה בעצם נדרש על ידי התרבות האנושית. זה לא סיים, אנחנו המצאנו שאנחנו צריכים להסביר לעולם כולו מיהם. זה העולם אומר את זה.
הבניין של האום צריך להיות בירושלים ולא בניו יורק?
ללא שום ספק. זאת אומרת, הבניין של האום הקיומי צריך להיות כאן. הרי באום עסוקים באיזה מין מיזוג של האנושות בכלים משפטיים בסופו של דבר, וכאן אנחנו מדברים ברקמה אנושית שמתהווה כאן והיא באמת אוניברסלית. אתה יודע,
בגלל קיבוץ הגלויות?
בין היתר, בוודאי. אתה יודע שמדינת ישראל היא המדינה היחידה שבה אין יהודים. יש בה מרוקאים, יש בה רוסים, ישראלים, צפון אפריקאים, אמריקאים, יש כל מיני, נכון? יהודים יש בגולה. וכנראה שאנחנו מייצגים את הרשמים של האומות שאנחנו עברנו דרכם. והרשמים האלה יוצרים בסופו של דבר את הפרופיל המקורי של הזהות האנושית, מה שנקרא פרצוף אדם הראשון בקבלה או משהו כזה, ואנחנו יכולים פה בהחלט לבנות חברה שהיא אוניברסלית באופיה.
עכשיו, איך זה מתכתב? האם זה מוביל גם, ואני עכשיו אריב עם המושגים שלך לרגע, כי, זאת אומרת, האם זה מוביל גם לאיזושהי תביעה מוסרית במובן של המוסר של מלך הרעיות? זאת אומרת, שאנחנו צריכים לאפשר ליותר פליטים להשתקע פה, שאנחנו צריכים להיות מאוד זהירים באיך אנחנו מתמודדים עם האויבים שלנו וכו' וכו', איך אנחנו יורים חזרה לעזה, לא יודע, כל כן, השאלות
בוא, האלה. בוא, אני אומר ככה, כשהיה גל טרור באירופה, כל מדינות אירופה אינם היו נשואות לישראל. כי רוצים לדעת איך הם מטפלים בזה. כלומר, לפי מה שהיהודים יעשו...
זה כי אנחנו מנוסים.
לא רק זה. זה אמור לשמש כדגם, התמודדות. זאת אומרת, מה נלמד מהישראלים? כן, לא נלמד מהם רק מה זה שרי ודיסקונטי, אלא אנחנו רוצים לדעת איך מטפלים בשאלה מוסרית בסיסית. כי בינתיים המערב קשל בזה. כן? ולא מצא לו פתרון אמיתי. הוא חושב שהוא או פשיסטי או קוסמופוליטי. הוא לא יודע מהו.
ומדינת ישראל כן הצליחה בזה?
היא תהיה חייבת להצליח בזה. זאת אומרת, לא תהיה לה ברירה. בוודאי שלא, אבל אנחנו מהווים עבורם איזה מין בית ספר. בית ספר, וזה בוודאי שבתוך בית ספר רציני עושים ניסויים. ניסויים בבני אדם.
אוקיי. לא, אז אני מנסה להבין מה התשובה שלך לשאלה שלי. האם אנחנו צריכים באיזשהו מקום להיות יותר עדינים מאחרים, או פחות תקיפים, או יותר מכילים, או משהו כזה?
השאלה איננה אם אתה עדין או תקיף. השאלה איננה אם אתה אלים או נוח. זה בכלל לא השאלה. השאלה היא מהו המסר הפנימי שאתה רוצה לקדם דרך נוחותך או אלימותך. וכאן, ברגע שאתה תדע מהו הדגם שאתה רוצה לשאוף אליו, ממילא האיזון בין שתי המגמות האלה שאתה מדבר עליהם יימצא מעצמו.
ברור. כלומר, אתה אומר אלה הם שני ערכים, לשניהם יש מקום, השאלה הוא האיזון.
כן, אבל האיזון הזה יימצא על ידי המטרה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לאזן בין שני ערכים, אתה צריך לדעת מה המטרה מעבר לשניהם.
אוקיי, מה המטרה?
דיאלקטיקה. כן,
לא,
כן,
אז ברור. אני רוצה לקחת אותך לשאלה קונקרטית.
יפה.
שאלת המסתננים, מאגרי עבודה, פליטים, כל אחד כפי שהוא קורא לו. יש היום מדינת ישראל כמה רבבות כאלה אחרי שקמנו גדר, ועולה השאלה הציבורית.
שאלה זו לא תיפטר. לא תיפטר.
מי שרוצה לגרש אותה למי שאומר לא תסגיר עבד אל אדונה וכו' וכו'.
תראה, ברור שימצא איזשהו פתרון טכני זה או אחר. הבעיה היא שהבעיה לא תיפטר באופן מהותי, כל זמן שאנחנו לא נדע למה אנחנו מצפים מגויים. כלומר, האמירה שמישהו הוא גוי, למרות שהוא מדבר עברית ושר את התקווה, מקוממת חלק מהסורטת, חלק מהתודעה המוסרית של הציבור בישראל. אגב, מספרים שזה שריטה לכולם, למרות שזה לא נכון. אבל השאלה היא כזאת, אם אתה יודע להציע, למשל, אני מדבר באופן אידיאלי, כן? את המעמד של גר תושב, ואתה יודע שזה מה שאתה רוצה, ממילא כל מי שמצטרף אליך מבין שזה על דעת כן. היום המסתננים או הפליטים, איך שלא תקרא להם, באים על דעת זה שאתה מדינה מערבית שיכולה לפתור להם את הבעיה. איזושהי בעיה. בסדר? לא משנה מהי. ותמיד אומר, למה המעמד של גר תושב הוא בלתי אפשרי בימינו? הוא בלתי אפשרי משום שיבוא בצדק הגוי ויאמר לך, תראה, אתה רוצה שאני אקיים שבע מצוות לנוח כדי שאני אהיה פה? אבל אתה לא מקבל תרי"ג מצוותיך. זאת אומרת, אתה בכלל לא מחויב לברית הזאת. אז ממילא אנחנו נמצאים במלכוד. והמלכוד הזה הוא מצוין. זאת אומרת, זה טוב מאוד שיש בעיית הפליטים, זה טוב מאוד שיש בעיה פלסטינאית, זה טוב מאוד שיש כל מיני בעיות, כי הבעיות מאפשרות לנו לברר את זהותנו. עכשיו, הבירורים האלה הם כואבים, הם קוראים את החברה, אבל כמו, אתה יודע, קצת.
אז מה, אתה מסתכל לך מהאולימפוס ואומר, ישחקו הנערים לפנינו?
אני לך משהו, יש לי איזה מחלה, והיא אופטימיות כרונית. זאת אומרת, כשאני רואה מצבי משבר...
לא, אבל השאלה אם אתה לא נכנס לוויכוח, בגלל שאתה מהאום.
לא, זה ברור ש... זה ברור שזה...
האשמה מקובלת לתלמידי הרב קוק, כשמסתכלים.
היא צודקת לחלוטין.
נכון, אני רוצה להאשים אותך בזה.
אני מקבל את האשמה, מודה באשמה, אבל אני רוצה להסביר. שברגע שאני נכנס לשדה הקונקרטי, אם אני נמצא באיזושהי ועדה או משהו כזה, אז אני מקדם את החיילים שלי על לוח השחמט. אני גם מודע לזה שהחיילים שלי אינם החיילים היחידים, ושגם יהיו לי הפסקים.
אבל יש לך חיילים.
יש לי חיילים, יש לי דעות, יש לי רעיונות משלי. ישבתי במספר ועדות, אתה יודע, אפילו בוועדה של הענף תודעה יהודית בצהל, ואני קידמתי כמה רעיונות שמה וכדומה. זאת אומרת, ברור שיש לי מה לומר, אבל אני אומר, יחד עם הידיעה שיש לי מה לומר, יש לי אפילו כיפה על הראש, כמוך, סליחה, ולכן ברור ש...
זהו, תכנן חצי שעה.
לא, לא, זה... ממש יצא לי כך. אז זה ברור שלמעשה יש דברים שאני אעשה ולא דברים אחרים, או שאני אקדם דברים מסוימים. אבל האג'נדה הכוללת היא אג'נדה המבינה שיש הקודש העליון, כמו שאתה מכיר מהרב קוק, וההופעות השונות במגזרים שונים. בדיוק, ולכן גם זה אצלי משתלב מאוד, זה הסירוב של תומר להופיע פה הערב, לדעתי בהחלט משתלב במגמה הזאת כפי שאני רואה אותה.
כלומר,
גם אתה וגם תומר מבטאים שתי פסקאות ברב קוק, ולכן אני אמרתי לך, אני פה מהאום מסתכל מלמעלה ומבסוט מזה שאתם רבים. אני אומר, זה טוב מאוד שיש העמדה של תומר, וטוב מאוד שיש העמדה שלך.
יפה. טוב, אני רוצה לעבור ככה...
אולי, אני רוצה להגיד עוד, כי אתה רוצה לגמור עם אוניברסליות?
כן, אבל אתה רצית להגיד משהו על אוניברסליות.
אני רוצה להגיד עוד משהו על זה. ודאי, ודאי, ודאי. כן, אתה מכיר את התזה היום הפעולת פופולרית של הטינגטון על התנגשות הציביליזציות. אנחנו היום בהתנגשות באיזה מין מלחמת עולם שלישית סמויה בין גושים תרבותיים גדולים, בין העולם המערבי לבין האסלאם בעיקר. ואולי נאמר ככה, המאבק בין הציביליזציות הוא בלתי ניתן לפתרון בגלל שהוא מאבק ערכי ביסודו. וכאן אני אגיד זה בצורה קצת סכמטית, אבל אני חושב שזה יעזור. העולם המערבי קיבל בירושה מהפילוסופיה היוונית שהאדם הוא מרכז הבריאה ואלוהים בפריפריה.
זה לא מה שכתוב בספר בראשית?
רגע, בוא נראה מה, אני עוד מעט אגיע לספר בראשית. עכשיו, בתפיסה הזאת המשטר הפוליטי האידיאלי זה הדמוקרטיה הליברלית, ובעולם האסלאמי האמירות האלה נחשבות לגידוף מוחלט. אלוהים הוא במרכז, והאדם, אם הוא בכלל מותר לו לפתוח את הפה, הוא בפריפריה. הוא נכנע. ולכן אי אפשר לגשר בין שני האג'נדות האלה. אבל בתוך היהדות פנימה, יש לנו פתרון שיכול לעזור לשניהם להיפגש. כי לפי היהדות, שיספר בראשית, כפי שאמרת, לא אלוהים במרכז ולא האדם במרכז. אלא שיתוף הפעולה ביניהם, הדיאלוג ביניהם. ומי שמוכן להבין שיש דיאלוג בין האדם לבין האלוהות, הוא זה שיכול, כלומר, הוא פה יכול לפגוש זירת מפגש. כן, נוכל לחבר בין המהדי לבין האפיפיור, להביא אותם פה לירושלים, ולהסביר להם בבית אביך מה הם צריכים לעשות. כן, אני אזמין גם את תומר.
אז אוקיי, אז איך אתה אומר חלק מהעניין של הממד האוניברסלי ביהדות זה שיש ביהדות פוטנציאל לתת את הג'וקר שכולם מחפשים אותו בעצם, הוא נמצא, אבל הוא נמצא אצלנו בכוח, לא בפועל.
תראה, אני לא יודע, כי סך הכל, אתה יודע,
הרי גם בתוך החברה הישראלית אתה תמצא אנשים שמבחינתם האדם במרכז, ואתה תמצא אנשים שמבחינתם אלוהים במרכז והם שכחו שיש.
זה לא משנה כל כך מה שהם חושבים. תנועות תרבותיות גדולות הן יותר גדולות מן היחידים ההוגים אותם. כמו שלמשל, נגיד האסלאמי המתון משחק לידיו של האסלאם הקיצוני. כלומר, באותה המידה אנחנו משחקים את המשחק של השכינה, אז כך שזה לא כזה משנה. אתה יודע, פעם גויים שאלו אותי, מה אתם מוסיפים לעולם? אם אתה מדבר על שבע מצוות בני נוח, אתה מדבר על סך הכל על המוסר האוניברסלי, גרוסו מוטו. אז מה אתם נותנים לנו? כן? אז אני תמיד עונה ש... העולם דומה לבית שיש לו תקרה, ואנחנו אחראים על ניקוי הארובה. לכן אנחנו לפעמים קצת שחורים, כי אנחנו מנקים את הארובה בין הטרנסנדנטיות לבין האימננטיות, בין האלוהים לבין העולם. ובתור שכאלה אנחנו פועלים בעולם. זאת אומרת שמאז שחזרנו לארץ ישראל והשכינה התחילה שוב לחזור אלינו, אז אנחנו מוכרים בתור מקור האורה והערכים והרוחניות בעולם. אכן כן, אני מוכן לעמוד מאחורי הדברים.
אוקיי, אז בוא תספר לנו רגע, באמת זה הזדמנות, תסביר טיפה מה זה התנועה הזאת של בני נוח, ממש בכמה...
לא, תראה, סך הכל, אני שמתי לב לפני מספר שנים, נגיד, אז ההיסטוריה קצת יותר קדומה, אני לפני שנים רבות שאלתי את הרב יהודה אשכנזי, אחד מרבותיי, שאלתי אותו, מה השלב הבא של הגאולה? אז הוא אמר, תורה לגויים. שתי מילים. אחר כך, לפני מספר שנים, התחלתי לשאול את עצמי, תגיד, למה התהליכים תקועים פה במדינה? למה התהליך של הגאולה מדשדש? אמרתי לעצמי, הוויכוח העיקרי הוא בין ימין לשמאל. ואם אני שוב סכמטי, אני אוהב להיות סכמטי, כי זה עוזר לחשוב, למרות שזה עצלות מחשבתי. אמרתי לעצמי, האדם החילוני, סליחה, השמאלני אומר לאיש הימין, נגיד, נתחיל הפוך, סליחה. איש הימין אומר לאיש השמאל, אתה שונא ישראל, אכפת לך רק מערבים. אומר איש השמאל לאיש הימין, אתה שונא ישמעאל, אכפת לך רק מהיהודים. אם זה המהות של הוויכוח, אז כנראה שאף אחד לא הבין את האמת. וכשהאמת הוא שאהבת ישראל זה אהבת העולם. עכשיו, הנקודה שבה יכולים שתי האג'נדות האלה להיפגש, זה בדיוק הנושא של בני נוח. כי סך הכל, ליהדות, כמפורסם, לפחות בספרות היהודית, אם לא במציאות היהודית, ליהדות יש תורה לאומות. והתורה הזאת לאומות היא רחבת ידיים. היא משנה את המבנה החברתי, את המבנה הפוליטי, את המבנה המוסרי.
במשך מאות שנים הדבר האחרון שעניין את היהודים זה הגויים. רק תניחו לנו בשקט ותנו לנו אוטונומיה קצת, ואל תציקו יותר, אל תגרשו אותנו מפה לשם.
יפה מאוד, זה הרי זה בדיוק מה שאמר יהודי מבעל אג'נדה נוצרית ברגסון. הוא הסביר שלדעתו הנצרות עדיפה על היהדות. מדוע? כי היהדות מדברת על אלוהים שאכפת לו רק מעמו, ואילו הנצרות הרחיבה את זה לעולם כולו. האמת היא, זה די מצחיק לשמוע את זה, כי זה בדיוק ההפך. כלומר, לפי הכנסייה, מחוץ לכנסייה אין ישוע, בעוד שהיהדות, כל מי שקצת למד יהדות, יודע על המסרים האוניברסליים המרובים, כגון חביב אדם שנברא בצלם, ויונה הנביא וכו'. אבל במציאות העובדתית, אתה צודק, ברגסון יכול היה להגיד את השטויות האלה, בגלל שבמציאות היהודים לא עסקו במסר האוניברסלי. וזה משתי סיבות. או בגלל שהם היו נרדפים, ואז היו צריכים לדאוג לקיום המיידי, או כאשר הם כבר זכו לאמנציפציה, היהודים החליטו לעשות את הכל כדי להיבלע בנוף. זה פחות או יותר העניין. עכשיו, רק אחרי הקמתה של מדינת ישראל, התביעה הזאת חוזרת אלינו בעל כורחנו, ואנחנו נבהלים ממנה.
אנחנו עדיין נבלים.
בוודאי.
אנחנו לא רגילים לחשוב
בוודאי.
ככה.
בוודאי. וזה מה שנקרא הראש הקטן הישראלי, הוא שיש לו קיום גם בחברה החילונית, גם בחברה הדתית.
אז תספר רגע על התנועת מנוח, כי לא סיפרת.
כי החילוני סבור שהתפקיד שלו זה להקים פה שוויץ מצליחנית, ובעצם בחומר שאנחנו מוכרים לאומות העולם, אנחנו מראים, תראו, אנחנו גם כן כמו כולם, יש לנו חיי לילה בתל אביב, יש לנו אפילו עיר תיירותית נפלאה, ירושלים, כדאי לכם לבוא. והדתי משוכנע שהתפקיד שלו בעולם, זה שאחרי ההסדר, הוא יוכל סוף סוף לעשות תואר שני, ולקרוא את שבת בשבתו בתוך הסידור של רינת ישראל בשקט, נכון? בזמן קבלת שבת, פחות או יותר.
אתה כן. קצת ציני, אבל בסדר.
כן. אז זה ציני? לא שמתי לב. עכשיו, מה אתה שואל, סליחה? על ה...
שתספר מה זה התנועה הזאת.
כן, התנועה הזאת, בעצם החלטתי שצריך לטפל בנושא של בני נוח. עכשיו, מה זה בני נוח? יש, לכאורה יש כבר מי שמטפל בזה, זה תנועת חב"ד. חב"ד מפיצים שבע מצוות בני נוח, בדיוק כמו שהם מניחים תפילין ליהודים, אז הם רוצים גם שהגויים יקבלו על עצמם שבע מצוות בני נוח, וזה בעצם הופך אותך את האדם לאחיתים צי להזדמנות, כלומר, לקיום מצווה. זאת אומרת, אתה בשבילי מניח תפילין פוטנציאלי. כן? אז גם אם אתה גוי, אתה מקבל שבע מצוות בני נוח פוטנציאלי. זה, ככה אני אקדם את העניינים של היהדות. אתה לא כל כך מעניין אותי מצד עצמך, לומר את זה. עכשיו, דבר נוסף, זה לא ציוני. עכשיו, אני מתוך עמדה ציונית, סבור שחלק מהתהליך של שיבת ציון כולל את ההדרכה האוניברסלית של האנושות, והדבר הזה מחייב בעצם שרבים מבני אומות העולם, וזה כבר קורה, זה כבר קורה בשיעור די מדהים של אנשים בעולם כולו שמקבלים על עצמם את האמונה ביהדות האורתודוקסית, ומבקשים מרבנים לבוא לתת להם הדרכה כיצד הם צריכים לתקן את דרכיהם.
כגויים.
כגויים, ואין להם עניין להתגייר. לפעמים יש כאלה מתוכם שמתגיירים לצערי, כי אז זה מקטין את התנועה. אבל אנחנו באים במגע עם קהילות בערך ב-70 מדינות, ועם יחידים ב-300 מקומות, פחות או יותר. זאת אומרת שאנחנו...
זה אנשים לרוב עם רקע נוצרי?
לרוב עם רקע נוצרי.
פרוטסטנטי?
לא, פרוטסטנטי קתולי, פרבוסלבי, יש עד בכל העולם הנוצרי. בעולם המוסלמי זה יותר מחתרתי, מטבע הדברים, וגם קצת במזרח הרחוק, במקומות כמו יפן למשל, ששם אין רקע נוצרי, כמעט.
בלי קשר למקויה או שאתה מדבר
עליו? לא, בלי קשר למקויה. דווקא דרבה, המקויה הם קט נוצרית בסופו של דבר, עם מאפיינים מאוד לייטים של נצרות, אבל בכל זאת קט נוצרית. אז כך שהיום אנחנו, מדי פעם, בערך פעם בחודש, אני מעריך, קמה קהילה נוספת. זה בדרך כלל קבוצות של בין 10 ל-50 משפחות. יש לנו גם בהודו, למשל, קבוצה כזאת, ואנחנו עומדים בקשר מתמיד איתם בדרך אתר אינטרנט.
מי זה אנחנו?
ארגון ברית עולם, שאני עומד בראשו, ויש לנו אינטרנט בשבע שפות, עם צוותים שעונים על השאלות שלהם. לפעמים גם אנחנו מוזמנים בארצות שלהם לדבר, לפעמים הם באים לכאן, עוברים סמינר, אנחנו גם מכשירים יהודים כדי לדעת מהו הנושא, אני אלמד, כן? אנחנו עכשיו כותבים להם ספרות, אני כתבתי להם סידור תפילה, עכשיו אני באמצע עריכה של שולחן ערוך מיוחד להם, וכדומה. האמת היא שאני משתדל לעניין את רשויות עם ישראל בנושא הזה, הן הרשויות הפוליטיות והן הרשויות הרבניות. יצא לי לדבר על זה מספר פעמים כבר עם ראש הממשלה ועם אנשים בפוליטיקה, שרים, חברי כנסת וכדומה, וגם עם רבנים ראשיים, גם בארץ, גם בחוץ על הארץ. כלומר, אנחנו פורסים את רשתנו על כדור הארץ.
יפה. כן. ממש הפרוטוקולים של...
כן, כן, דר שטירמר וזה, אתה יודע, עם היהודי שתופס את הכדור.
סוף סוף מממשים את הפוטנציאל. יפה, טוב, זה נשמע נושא מרתק שאפשר במין אולי ערב פחות אינטלקטואלי ויותר גיאוגרפי אנתרופולוגי לשמוע עליו, אבל לא לשם כך נתכנסנו, אז אני מרשה לעצמי לקחת את זה למקום אחר. אחד הדברים שבספרי הברית הישראלית שלא קראת, אני מדבר הרבה על משהו שהרבה מתלמידיך אומרים, נו, זה הרב שרקי, לגבי שיהדות איננה דת. עכשיו, זה נושא שכמובן הוא תמיד מרים גבות, כי אנשים מיד תופסים יהדות כדת. צריך קצת להסביר, אני מניח, מה זה דת. מעניין אותי לשמוע איך אתה מגדיר את זה ולמה אתה טוען, אומנם אתה טוען שהיא לא דת. יותר מזה, מעבר לדיון הפילוסופי, מעניין אותי איך אתה חושב שזה משליך על המושגים של זהות דתית וחילונית, ושל תהליכים שקורים היום בחברה הישראלית, של תשטוש הזהות הזאת, או לא תשטוש, של תהליכים מבורכים, לאן זה הולך, מה היית רוצה שיקרה לילדים שלך, וכו'.
תראה, לא זכיתי לקרוא את הספר שלך, אבל אל תיפגע, אני לא קורא שום ספר. כלומר, אין לי זמן. חוץ מאשר התשבץ במקור ראשון בימי שישי, שעל זה אני לא מוותר, כי עכשיו אני כבר יודע מה המטבע היפני ואיך קוראים לנהר באפריקה, אבל גם אם הייתי קורא אותו, לא הייתי אומר אף פעם שאני חושב כמו מישהו אחר. כי יכול להיות שהאמירה,
היהדות... אני חושב כמוך, זה
כן, בסדר. כן, לא. היהדות איננה דת, זאת אמירה שאתה יכול לשמוע אותה ממני, אפשר לשמוע אותה ממך, אבל אני יודע מהו התוכן שאתה יוצק לתוך המשפט הזה. כן. במיוחד המושג של ברית הישראלית, אני עוד, האמת היא, אני אומר בכנות, לא קראתי, אבל יש לי תחושה, אתה תגיד לי אם אני טועה.
אתה כבר, אני אומר שאתה טועה. אני רואה לאן אתה הולך.
לאן אני הולך?
שזה משהו, איזה קונצנזוס לאומי כזה.
לא, ממש לא. אני אגיד לך משהו. אני שמעתי כמה פעמים בעשור האחרון, מאז שהימין עלה לשלטון, ונותן באיזשהו מקום את הטון במדינה, אז שיש איזו מלחמה מעניינת של החוגים של השמאל החילוני, שאומר, אנחנו צריכים לחלק את החברה הישראלית לקנטונים. זאת אומרת, כל אחד יקבל את הפינה שלו בחצר הים תיכונית. וזה בעצם כדי לשמר באיזשהו מקום את השמורה של החוגים האלה. הדתיים יקבלו מה שהם רוצים, החרדים גם, עכשיו הוסיפו גם את השבט הערבי, כל אחד יקבל את הפינה שלו. ונראה לי שעמדה כזאת, אינני יודע מי העמדה שלך, אבל לפעמים היא אולי מה שאפשר להריח מזה, זאת עמדה שבא להקפיא מצב, במקום להאמין בסינרגיה. זאת אומרת, אני חושב שמה שקורה בחברה מפוצלת הוא דבר מצוין, אם נותנים לו להתפתח ולא מקפיאים אותו. עכשיו, לגבי האמירה שלי שהיהדות איננה דת, אני לא מבין מה החידוש, הרי זה סך הכל נאמר בתורה בכל מקום. הרי הקדוש ברוך הוא כשבוחר באברהם אומר לו, לך לך מארצך ואשך לדת גדולה. לא, לא כתוב. לגוי גדול. אני זוכר שפעם נשאלתי על ידי סטודנט יהודי בחוץ לארץ, אמר לי, למה אתה אומר שהיהדות זה לאום? הרי היהדות זה, זה פרטיקול, זה אינדיבידואליסטי. אמרתי לו, איפה לקחת את זה? זה כתוב מפורש בתורה. לך לך, לך אל עצמך. כן? הוא לא שם לב שהמשך של הפסוק זה אל הארץ. כן? ואשך לגוי גדול. עכשיו, זה ברור שלאומה הישראלית ניתנה התורה. אבל ברגע שזה לאומה שניתנה התורה, אתה כבר לא יכול להגיד על התוכן הזה שהוא תוכן של דת, כי דת, לפי ההגדרה שלי, וזה בעצם מונה על השאלה שלך, מה היא דת? דת היא תנועה רוחנית שמאופיינת בשני מרכיבים. האחד, שזו תנועה ממטה למעלה, אני קורא לזה רגש דתי, חוויה דתית, שמתחילה מן האדם, פונה אל הנשגב, אל האינסוף, אל האלוהים, איך שאתה רוצה. המאפיין השני של דת זה שזה הקהל היעד של הדת זה היחיד. אתה רוצה חיי העולם הבא, אתה רוצה חיים מאושרים, תעשה כך וכך, תאמין כך וכך. אז בעצם התורה היא בדיוק ההפך משתי הבחינות.
כמובן ההיסטוריה היא לא רלוונטית בכלל לספירה הדתית.
בהקשר הזה, היחיד באמת בתוך ההיסטוריה אין לו משמעות, כי ההיסטוריה זה ההיסטוריה של הכלל. עכשיו, מה שאין כן, התורה או היהדות, אם תרצה, היא מתחילה ממעלה למטה, היא הדיבור האלוהי, דבר השם, והיא פונה אל האומה, לא אל היחיד. אגב, יש לנו בתורה תיאור מאוד...
והיא פועלת בתוך ההיסטוריה עם יומרה היסטורית.
כן, לא שום ספק, זה רבי יהודה הלוי. אגב, ליבוביץ' אמר שהיהדות היא אינדיפרנטית להיסטוריה, אז אני הבנתי לפי זה שהתנ"ך הוא לא ספר יהודי. אבל יש ב... אוי, הוצאת לי את זה. הייתי באמצע משהו.
משום שהתנ"ך הוא לא ספר יהודי?
לא, לא, לפני כן. טוב, זה יחזור, זה יחזור. בסדר.
אז אני רוצה לשאול מה... אוקיי, אבל יש בחברה הישראלית דתיים, חילוניים, כולם אוהבים להגיד, אני לא אוהב את ההגדרות האלה, והגדרות האלה חייבות.
לא, ההגדרות האלה מצוינות. ההגדרות האלה דתי וחילוני מקובלות עליי.
והן קשורות למושג של דת, או שהן קשורות למידת הזיקה אל היהדות?
אין להם קשר ליהדות, אבל זה הגדרות נכונות. זאת אומרת, אלה הן הגדרות סוציולוגיות.
אוקיי.
כן, כלומר, מבחינה סוציולוגית, הדתי מאופיין במספר מרכיבים של הזהות שלו. אחד מהם, הכיפה. למשל. והחילוני מאופיין במרכיבים אחרים. עכשיו, בין זה לבין היהדות אין לזה שום קשר, ולא רק בגלל שביהדות המושגים האלה לא קיימים.
לא, לא, אבל רגע, אתה עושה חיים קלים. הרי בסופו של דבר,
יש דרגות,
ההבחנה הכי פשוטה, לכאורה, בין בגדול הדתיים לבגדול החילונים, זה מידת הזיקה והמחויבות שלהם לתורה. דהיינו ליהדות. אז להגיד שזה לא קשור.
לא, סליחה. זה דווקא לא נכון. כי אז אני רוצה להבין מדוע החילוני הזה מדליק נר חנוכה, ומדוע הוא מדבר עברית, ומדוע הוא שובט מעסקים ביום השבת. כלומר, ולמה הדתי הזה גונב ומקלל את המדינה וכדומה. זאת אומרת, או לא קם לתפילה, או שכח להניח תפילין יום אחד. זאת אומרת, אני פשוט לא יכול לקבל את ההגדרות האלה. מסיבה פשוטה, מה שההלכה מכירה, זה דרגות משתנות של קיום מצוות. ויש מי שמקיים 90%, 70%, 60%, 40%,
30%, 15%. אבל שאלת המחויבות העקרונית, או הרצון לקיים, היא חסרת חשיבות.
היא קיימת.
או במה אתה מחנך את ילדיך.
היא מקיימת במידה רבה בציבור החילוני, וגם במידה עוד יותר רבה בציבור הדתי. אני רואה פה רצף, אני לא רואה קו שבר.
אוקיי.
ברור, זה, לכן אני אומר, הטענה הזאת, כן, עכשיו לא, נזכרתי.
יש הבדל גדול. אוקיי, סליחה.
כן, כן, כן. יש בתורה תיאור מלבב של החוויה הדתית. זה, קום עשה לנו אלוהים. כן? אני זוכר שזה נאמר בהקשר נגטיבי שם. זאת אומרת, כשההתגלות פוסקת, אז מתחילה הדת. ואז פונים אל איש הדת, אהרון, אתה כהן, אולי תעשה משהו. כן? זה, עכשיו אתה יכול לחזור לנושא של החברה הדתית והחילונית. כן, בבקשה.
כלומר, אתה אומר שהדתיות היא העבודה זרה, זה מה שאתה אומר.
בוודאי, כן. זאת אומרת, שבסופו, אז, הרי זה מה שחזל אומרים. מי היה עובד עבודה זרה הראשון? זה שהמציא את הדת. אז אוכל לקרוא בשם השם.
אוכל?
אוכל, התחילו.
התחילו.
התחילו לקרוא בשם השם.
לא לשון חולין.
לא, הרב אשכנזי מסביר, מה זה התחילו? התחילו ולא גמרו. זאת אומרת שתפסו את העניין האלוהי בחלקיותו. במקום לתפוסו בכלליותו. לעומת זה, אברהם, ויקרא שם אברהם בשם השם, הוא קורא בשם מלא, כי הוא קיבל תפקיד פוליטי, להקים אומה.
אוקיי. אני חוזר אבל אל החברה, בכל זאת. אם אתה מחר שר החינוך, אני מניח שחוץ מזה שאתה אוהב לשבת באולימפוס וישחקו לפנינו, אתה גם היית רוצה שילדי ישראל יהיו חשופים לכמה שיותר זיקה וידע של מקורות היהדות, שכמה שפחות מוסר של מלך האריות וכמה שיותר מוסר של ספר הספרים, ושהם בקיצור, שהחינוך שלהם יהיה יותר דתי מאשר חילוני.
בדיוק כמו בן גוריון. כלומר, הייתי מצפה שמערכת החינוך תחנך בדיוק לערכים שהבן גוריוניזם חינך עליהם.
שהם?
שהם ערכים...
תנ"ך וארכיאולוגיה?
בוודאי. זאת אומרת, התנ"ך וארכיאולוגיה הם הקובעים שורשים. עכשיו, זה שיש היום נסיגה מזה, זה בגלל החשש של הקונוטציה הדתית, שהיא כנראה בלתי נמנעת כשנפגשים עם התכנים האלה. כן? כי...
או שהניסיון הזה לדלג מהתנ"ך אל הפלמ"ח היה כישלון. היסטורי. תראה, לא יצר זהות. כמו הנאום המפורסם של רות קלדרון בכנסת, לא סיפרו לנו על התלמוד, איזה החבצה נוראה וכו'.
כן, כן, הנחת היסוד
של רות קלדרון... כל הדתיים היו נורא מבסוטים מהנאום הזה. אתה לא היית מבסוט?
ממש לא. אגב, הנחת היסוד של רות קלדרון, שיושבת איתי בענף תודעה יהודית בצהל, היא שבעצם התנ"ך הוא פשיסטי. ואילו התלמוד סוף סוף קצת יותר ליברלי,
זה יהודי. זה יהודי. תלמוד זה יהודי, זה לא...
זה ישקה אמיתית וכו'. כן. אז אפשר, זה מין שימוש, אני חושב, שחוטא למהותו של התלמוד. אני בהחלט מקבל שהזהות היהודית מורכבת גם מתנ"כיות וגם מתלמודיות, אבל...
יש לך ויכוח עם בן גוריון.
בוודאי.
אוקיי, לא, כי אמרת שזה החינוך האידיאלי, זה למה עובדים.
לא, לא, זה החינוך האידיאלי עבור הציבור החילוני. זאת אומרת, אני אינני מעוניין דווקא שהציבור החילוני יתחיל לעבור סדנאות של דוכני חבד. אבל באותה עמידה, בוודאי, שהיהדות לדורותיה צריכה השלמה. ברור שילד שלא יודע מהי בר מצווה, למשל, או איננו יודע מהי הבדלה, לא קידוש, כי קידוש כולם יודעים. המפקד הדרוזי מחייב לעשות קידוש. אבל בהבדלה, את ההבדלה לא יודעים. אז זה ברור שהדברים האלה הם ביזיון. הם ביזיון שאומה לא יודע את תולדות תרבותה. באותה מידה, מה שאני גדלתי במדינה, באירופה, אולי תנחש אזור, ובמדינה ההיא, שהיא חילונית בהגדרה, החינוך והתרבות וכל מה שלומדים בבית הספר ספוג נצרות עד לשד העצמות. כלומר, זה לא יעלה על הדעת שילד צרפתי לא ידע מה זה הברית החדשה. זה פשוט לא עולה על הדעת. כן? ברור. אז זאת אומרת, באותה עמידה, זה לא יעלה על הדעת שמושגי יסוד של הזהות היהודית לא יתבררו בחברה הישראלית. אבל דווקא בגלל שהיהדות איננה דת, זה נוגע לכולם. השבת איננה עניין דתי. השבת היא עניין של כל החברה בישראל. ואגב, אני חושב שהדבר הזה מתחיל להיות מובן. בכל הוויכוח שיש היום מסביב לחוקי השבת למיניהם, יש תמיד טענה שעולה דווקא מחילונים, בעלי תודעה חילונית. השבת צריכה, היא חשובה לנו, היא לא צריכה להיות השבת של הדתיים וכו'. יש מאחורי האמירה הזאת איזושהי שייכות עקרונית לעניין. אתה יודע, יש חוק במדינת ישראל שנקרא חוק החזיר. מדהים שהחוק הזה יתקבל. הדרך הפשוטה כדי שהוא לא יתקבל היה לקרוא לזה חוק השפן. כלומר, השפן? מה? שאני לא אוכל שפן? החזיר, אני מסכים. מדוע? כי בתודעה היהודית לדורותיה, החזיר זה יהודי לא אוכל חזיר, לא קשור לדת. כלומר, זה הקו הדק בין הדתיות לבין הלאומיות. חוק החזיר. אגב, אני זוכר שפעם נסעתי...
אני מנסה להבין, אבל אני כאילו מרגיש שאתה קצת רוקד על שתי חתונות. סליחה שאני...
בוודאי.
לא, אבל זאת אומרת, כי מצד אחד אתה כאילו מציג, אתה כאילו מציג את הפער שיש בתודעה ובאורח החיים בין דתיים לחילונים כחסר כל חשיבות מבחינה יהודית. אני מקצין קצת מה שאתה אומר, אבל זה מה שאתה אומר.
אני לא מקבל את השסע.
אוקיי, לא, בסדר, אף אחד לא, אני לא מכיר עוד מישהו שלא מיד מסתייג ואומר שזה, אני לא אוהב את השמות האלה, אבל זה, זה...
אני לא אוהב את השמות האלה, אני חושב שהם מתארים מציאות סוציולוגית אמיתית.
כן, אבל אוקיי, אני אומר, אתה מצד אחד מטוען שאין למציאות הסוציולוגית הזאת משמעות מבחינה מהותית, מבחינת היהודיות של האדם.
נכון.
ומצד שני, אני מניח, לפי איפה שאתה גר ואיך שאתה והתואר הרבני שאתה נושא וכו', שאתה מחנך את ילדיך בחינוך דתי ומאוד לא תשמח אם הם יאמצו אורח חיים אחר. אז כאילו, זה חשוב או לא חשוב?
לא רואה שזה חשוב.
אז תסביר למה זה חשוב, כי לא הסבר. כל מה שהסברת זה לא חשוב בינתיים.
תראה, אני אקרא, זה ברור שזה חשוב לקיים מצוות. השאלה היא לא אם חשוב לקיים מצוות או לא. אני בעד קיום מצוות, אגב. אני באמת מחנך את הילדים שלי לקיום מצוות.
אחלה דבר.
כן. השאלה היא מה המוטיבציה. כלומר, מה הסיבה שאתה בגלל מקיים מצוות? האם מסיבות דתיות? או מסיבות לאומיות? או מסיבות אוניברסליות? בוא ניקח לדוגמה. אחת המצוות הדתיות המובהקות, הנחת תפילין. כן? אז אם אתה מסתכל ברמב״ם, מי שמניח תפילין אומר הרמב״ם מלא יראת שמיים. זה אמירה דתית מובהקת. אתה מסתכל בתנ״ך, ואתה רואה, תפילין זכר ליציאת מצרים, אז זה אות כבוד על שחרור לאומי. אתה ממשיך עוד קצת פרשת כי תבוא, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, אלו תפילין שבראש, אז זה אוניברסלי, אז צריך להחליט. מה המוטיבציה שלך של קיום המצווה? זאת הנקודה. עכשיו לגבי מערכות חינוך, תראה, מערכות חינוך הן תמיד חסרות, כי תמיד היא חסר משהו. אז אתה צריך לבדוק מה הדבר הטוב ביותר שאתה מוצא באותו מקום שאתה שולח אליו את ילדיך, ואתה משלים מה שחסר להם. פשוט מאוד. כן. למשל, אני שלחתי את
הילדים... מערכת החינוך הדתית היא טובה שהיא מחנכת למצוות, היא גרועה שהיא עושה את זה מתוך אוריינטציה רליגיוזית מדי, או משהו כזה, מצד היחיד.
מתוך שכחת היסוד הכלל ישראלי, שהוא הבסיס לכל התורה כולה. הרי חכמי הקבלה, כשהם הולכים לקיים מצווה, הם אומרים, אני הולך לקיים מצווה זו בשם כל ישראל. ליחדה שם קודשה בריחות שרימתה, בשם כל ישראל. אם זה לא בשם כל ישראל, אז זה בשביל החברה שלך. ואז אתה מגיע למערכת שיקולים שלא יודעת איך להתמודד עם שאלת השבת במדינה. אני לא אומר מה הפתרון ההלכתי לבעיות הרכבות. אבל הפתרון שהוא להפוך לסגן שר כדי לא להיות אחראי, זה בדיוק מה שאני שולל.
כן.
כי זה בעצם לא שלנו. אתה יודע, פעם היה באחד מהמסעים ומתנים הקואליציונים, שאלו את הרבשך, שאמרו לו, תראה, בנושא של מי הוא יהודי, לא נצליח להעביר את זה. אז הוא אמר, טוב, אז תשיגו במקום זה חוק שאוסר על יהודי לעלות להר הבית, כי זה קראת וזה רק לב. כן, לעלות להר הבית זה קראת, אבל לשאת גויה זה רק לב, אז עדיף. כן? אז ברור שמערכת שיקולים כזאת היא מעוותת לחלוטין, בגלל שהיא איננה מכירה בקדימה של היסוד הלאומי.
כן. טוב, אנחנו עוד 10 דקות כבר נפתח את הזירה פה לשאלות, ואני...
את מה תשחרר לתוך הזירה?
אני אנצל את 10 דקות שנותרו לנו כדי לשאול אותך על משהו אחר שמסקרן אותי. אמנם אתה רשמית לא קשור למשה פייגלין ולזהות וכולי, אבל יש לך זיקה וחיבה מסוימת.
אני ידיד אישי של משה פייגלין.
יפה, ואני מניח שחלק מהרעיונותיו גם דנתם עליהם פה ושם. עכשיו, בשנים האחרונות הוא נושא דגל...
ליברלי.
כן, ליברלי קיצוני במובן הזה שאומר, בעצם... לא הבנתם, כל הסיפור של יהדות זה חירות, ואנחנו צריכים לתת חופש פרט מקסימלי, מדינת מינימום שבמינימום התערבות, גם כלכלית, גם מבחינת אורחות החיים או רשות הרבים או כל מיני דברים כאלה. זהות יהודית כן, אבל כמעט מדינת מינימום, תפיסה נקרא לה בקצה הימני ביותר, כן, כן.
קפיטליסטי.
כן. אז עכשיו
כן, בוודאי.
אז עכשיו זה על פניו, אני אומר, זה חיבור מעניין, מרענן וכולי, ויש ודאי נקודות שהוא משכנע, אבל בסופו של דבר אותה מערכת מצוות שאתה בעדה, שמירת מצוות, אמרת שזה טוב.
אני חושב שגם משה פייגלין רוצה שיקיימו מצוות.
נכון, נכון. אז מערכת המצוות היא מערכת שבהחלט מעצבת את החיים של החברה ושל היחיד ושל הקהילות בצורה מאוד אינטנסיבית, וקובעת זה ראוי וזה לא ראוי, ומה שלא ראוי אנחנו לא ניתן לו להתקיים, והיה מחנך הקדוש, ואת זה הארץ תקיא אותך אם תעשה כך וכך וכך. מאוד רחוק מתפיסה של ליברליות. איך
אני הייתי מציע שאתה תקיים ערב שבו אתה תזמין את משה פייגלין, תשאל אותו את השאלות האלה.
טוב,
כן,
אבל אני שואל אותך.
כן, לא,
אני, נעשה גם את זה.
אבל אני רוצה לומר דבר פשוט. יש היום איזה מין שד שנקרא מדינת הלכה. כן, דחליל. תיזהרו, עוד מעט תהיה פה מדינת הלכה. רק שלא יודעים מה זה מדינת הלכה. מדינת הלכה תהיה דומה בדיוק למדינה של היום. חוץ מאחוזים קטנים מאוד במבנה החוקתי, אבל בסופו של דבר זה אותו הדבר. אבל אני אקח דוגמה. תאר לעצמך מדינה שבה יש מלך ישראל, יש כהן גדול, סנהדרין, שופטים ושוטרים. בסדר? עכשיו, נביאים אפילו. עכשיו, בא מישהו ואומר, אני פותח מועדון להומוסקסואלים. מה ההלכה אומרת על זה? שום דבר. היא לא אומרת כלום. כלומר, לא היו עדים והתראה? אתה לא מעניין אותנו. ברור, זאת אומרת שבסופו של דבר, המציאות ההלכתית לא תהיה שונה, הרשות הרבים תהיה בדיוק זהה למה שיש היום. אבל, מה שכן ישתנה, זאת הסמכות העקרונית של דין תורה. הסמכות העקרונית של דין תורה, מה שנקרא היום משפט העברי, זה היום לא קיים. ברגע שיוכר שהמשפט יכול להיות בנוי על יסודות דין תורה, אפשר להפוך את כל חוקי הכנסת, כמעט כולם, לתקנת הקהל. אז כך שמהבחינה הזאת, אני לא מתיירא ממדינת הלכה, כי אני יודע שלא יסכלו אותי. אפילו שאני אגיד דברים נוראים כמו שהיהדות היא לא דת. כן? עכשיו, זה נקודה ראשונה. עכשיו, לגבי...
לא, רגע, אני רוצה להשאיר אותך בנקודה הזאת. שמירת שבת במדינת הלכה מול המדינה של היום. למה אין הבדל? אני לא מבין. האם במדינת הלכה יכול להיות לגיטימי שעסקים מסוג כלשהו יהיו פתוחים בשבת?
בוודאי.
למה?
בגלל שאין עדים והתראה.
מה הקשר לעדים והתראה? אתה מדבר עכשיו על ענישה.
בוודאי. הרי, מה התורה...
אבל יש תקנות.
רגע, התורה אומרת...
רישוי עסקים, עזוב, אתה הולך כבר ל...
התורה אומרת, אתה צריך לשמור שבת. למי היא אמרה את זה?
לכולם.
לך, ולי, לכל אחד ואחד.
אבל גם עכשיו, לעם, זה תורה לאומית, זה לא תורה ליחיד.
נכון.
לעם. אז זה עכשיו, גם מוטל על בית
מה,
הדין.
מה הוטל על בית לזה? הדין? כן. להעניש. זה הכל. ולכן, אם אתה רוצה, אפשר במדינת הלכה, לעשות צוות של שני עדים שיסתובבו מחנות לחנות.
לא, 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 רגע, 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 לא, זה לא נכון, אתה עושה, סליחה, הרי הייתה...
בוודאי, בשבת, הרי אם לא, איך הם יעידו, כן.
עד היו תקופות של החברה היהודית הייתה אוטונומיה משפטית.
נכון.
והיה כוח כפייה.
מעולם לא סקלו אף אחד, חוץ משני מקרים.
לא סקלו אף אחד, זה נכון, אבל בהחלט, אורחות החיים בחברה היהודית, בקהילה...
כי הקהילה היהודית בחרה בהם, זה הכל. כי הקהילה היהודית רצתה לקיים מצוות, מי שלא רצה יצא.
אבל ברגע שהסמכות הזאת הופקעה על ידי המדינה, אז התחיל תהליך של חילון. זאת אומרת, היה משהו שהחזיק
שם. החילון הוא תולדה של המדינה?
לא, הוא תולדה של, הוא תולדה בין השאר של, של שבירת המשמעת הקהילתית או המחויבות הקהילתית. הרי אתה יכול למצוא מקרים בתולדות עם ישראל שבו החרימו אדם על זה שהוא לא בא למניין ותקע את את העשרה הזאת. גם זה קיים, אנחנו לא, יש הרבה כפייה על מצוות בתולדות.
לכל חברה יש מנגנוני כפייה. כן, גם הגיוס לצהל זה מנגנון כפייה, וזה בסדר גמור. זאת אומרת, עצם ההסכמה שלי לחיות בחברה זאת הסכמה לקבל את חוקיה. בסדר, עכשיו, באיזה מידה החוקים האלה צריכים לחדור אל תוך חיי הפרט ומה לא, זה הכל תלוי באמנה החברתית של אותה החברה. זה הכל.
אוקיי, זאת אומרת, זה לא קשור להלכה עצמה.
עכשיו, לגבי הליברליזם של משה פייגלין, יש לי קצת השגות, כי משה פייגלין הוא אדם עם אמונה יותר חזקה משלי בנפש האדם. זאת אומרת, הוא בהחלט מאמין שאם אנחנו ניתן לתהליכים להתרחש כמו שהם, אז הטבע הישראלי, הסגולה הישראלית תפרוץ באופן כזה, שכולם בסוף יהיו מלאי יראת שמיים ויקבלו על תורה ומצוות. אני קצת בתחום הפוליטי, אני מודה, אני פחות מאמין, אני יותר נוטה למשנתו של מורנו הגדול ניקולו מקיאוולי, שסובר שהמערכת המדינית מופעלת על ידי יחסי כוח.
ולכן?
ולכן אינני יכול לאמץ משנה ליברלית, למרות שאני כן מאמץ משנה דמוקרטית.
תסביר, מה ההבדל? ליברלית זה כאילו לתת חופש גמור והדמוקרטית?
הליברליות שואפת בהחלט לאי מעורבות כמה שיותר של המדינה. כן, וכלומר, ולכן זה אנטי-סוציאליסטי למשל במובן מלא. יש הפרטה מוחלטת של שירותי בריאות, חינוך, דת וכדומה, נישואין וגירושין וכדומה. אני לא בסברה הזאת, אני יותר סוציאל-דמוקרט, אבל זאת אופציה אישית.
אתה חושב שיש למערכת התורנית איזושהי תפיסת עולם כלכלית בהקשר הזה של...
לא.
לא, לא. שכל הניסיונות להציג את זה הם מגויסים לגמרי.
תראה, אני לא נגד התפתחותה של כלכלה יהודית, אבל הייתי רוצה מישהו שיוכיח לי שמשנה זו עדיפה על משנה זו, מבחינה יהודית.
ולא מצאת אותו עדיין.
עדיין לא.
עדיין. טוב, תודה רבה. אני חושב שיש פה הרבה חומר, הרבה חומר לשאלות.
לא, ממש לא. יש לרב קוק הערות בנושא הכלכלי, אבל דווקא עם הערות ערכיות שבמקום מתרוממות מעל, הן נוסקות מעל השאלה הטכנית ממש. הרב קוק סובר שללא שינוי בזהות האנושית, כל שיטה כלכלית לא תשיג את הצדק.
זה קשור ל... מה? בעל הסולם ולתפיסות...
בעל הסולם יש לו תפיסה כלכלית מובהקת.
קומוניסטית.
כן, כן, קומוניסטית או פרו-קומוניסטית.
אבל אלטרואיסטית.
כן, כן, ברור.
זה כן קשורה לטבע האנושי, לאיזשהו
יכול. כן, כן, ברור, ברור. אבל אני לא חושב שהרב קוק ובעל הסולם זהים מבחינה תיאולוגית. הייתי אומר אפילו כמעט הופכים.
כמעט הופכים. למרות שהיה קשר.
ודאי שהיה קשר של כבוד ואהבה וכו', אבל אולי נסביר את הנקודה הזאת. הבעל הסולם רואה, כמו לוינס, את המימוש של הזהות האנושית ביחס אל האחר. בעוד שאצל הרב קוק, העצמיות הנשמתית היא קודמת לכל יחס.
יש,
יש,
אוקיי, יש כן. האדם קיים לפני הזולת, בוודאי. לא רק משתקף.
כן, בוודאי, בוודאי. עכשיו, זה אפשר לעשות נואנסים בין האמירות האלה. הלכה למעשה, יש מזה ויש מזה, אבל בסופו של דבר, אני חושב שיש פה מחלוקת בסיסית.
והעמדה הזאת של הרב קוק היא עמדה תורנית, או היא עמדה אישית? זאת אומרת, היא נובעת מאיך שהוא מבין את התורה?
זה איך שהוא מבין את המקורות שלו, בוודאי, זה לא שום ספק.
והוא צודק.
תראה, דעתך. אני אגיד לך משהו. הרב קוק יש לו איזה יתרון מסוים שהוא תמיד צודק. כן, אבל לא, זה יתרון, כלומר לפחות אתה, כשאתה לומד אותו, אתה לומד מישהו שאתה יודע שהוא צודק, אז זה, אתה לא צריך להיות שבוי, כן? כי אתה שבוי מלכתחילה. אבל בעניינים רוחניים עליונים, זה צריך מאוד להיזהר לא להיות דוגמטי. זאת אומרת, נכון, מה שאומר הרב קוק הוא אמת, הוא צודק, מה הצורך בהשלמה של בעל הסולם? זה גם זה שאלה שצריכה לעלות. אבל זה אולי על ערב תיאולוגי, אז...
לא, אז אנחנו לא בערב תיאולוגי, אבל מי שרוצה מוזמן לשאול גם תיאולוגיה קצרה. אז בבקשה, אני פותח את ה... עם מיקרופונים, נכון? אנחנו גם בשידור, אז זה חשוב. אז בבקשה.
אני רוצה לחזור רגע למדינת הלכה הרגועה שלנו, וכי הצגת צעד מאוד מאוד רגוע, גם בלי לא להיכנס לבית מקדש וקורבנות שעניין אותי לשמוע את הדעה שלך, וגם הצגת תפיסה שמי שיקים הוא אדון הומוסקסואלי לא יקרה לו כלום. נגיד נציג תרחיש מאוד קיצוני, שיהיו עדים והתראה, יהיה מלון לשעות או הצגה ביזרית כלשהי, שיוכלו לעשות עדים והתראה. מה הכנסת תעשה במצב הזה? הכנסת ההלכתית שלנו.
אתה יודע, מישהו שלח לי מייל מעניין. מדמיין איזשהו שיח בסנהדרין לעתיד לבוא. ישאלו את הנידון, תגיד, אתה ידעת שאסור לחלל שבת? כן, ידעתי. אתה ידעת שהפעולה שאתה עושה היא חילול שבת? כן. אתה ראית שיש שני עדים שמטרים לך? כן, שמעתי אותם. ואתה ידעת שאם תעשה את זה בכל זאת הם ייקחו אותך לבית דין לסקילה? כן, ידעתי. טוב, אתה משוגע פטור.
אני מכיר את התירוצים האלה, אבל הבעיה שלי, הבעיה האמיתית שלי, אני חושב שהבעיה של הרבה אנשים ליברליים עם הנושא של הסקילה היא לא במישור של הענישה, אלא יותר בעניין העקרוני של חדירה לפרטיות והאמירה שמה שאדם עושה בפרטיות, אם בשבת או ביחסים זוגיים, היא מקום של התערבות של החברה. והתירוצים של אף פעם לא סקלו, אני לא יודע אם היסטורית זה נכון או לא, אבל זה מפספס את העיקרון האמיתי של הדבר.
לא, ממש לא, ואני אסביר לך גם מדוע. יש, צריך כדי להבין מה זה חקיקה הלכתית. לדעת שבחקיקה הלכתית יש תמיד ההלכה והמעשה. עכשיו, זה לא במקרה שיש פער כזה. זה לא שאנחנו למעשה לא מיישמים את ההלכה כי אנחנו מפחדים ליישם אותה, אלא בגלל שזה חשוב מאוד שיהיה העיקרון וחשוב מאוד שיהיה המעשה. אני אביא לך דוגמה לא פופולרית. האם מצילים גוי בשבת? להלכה אסור להציל גוי ביום חול. אסור. כתוב, לא מעלי. זה לא קשור אם זה שבת או יום חול. הלכה למעשה מצילים גוי, בין ביום חול, בין בשבת. אתה רואה את הפער המוחלט בין העיקרון לבין המציאות. עכשיו, למה הפער הזה? מסיבה פשוטה. זה חשוב שתדע ששבת זה דבר חשוב ושחייו של הגוי פחות חשובים. וזה חשוב שתדע שהלכה למעשה חייו קודמים לשבת. ורק מתוך תפיסה כזאת אתה יכול בהחלט לבנות עולם מתוקן. אני גדלתי במדינה שבה על כל הבניינים הציבוריים היה כתוב שוויון, חירות, אחווה. והשאלה גדולה, למה צריך לכתוב את זה? כנראה שבמציאות אין שוויון, אין חירות ואין אחווה. אם אתה צריך כל הזמן לדבר על זה. לעומת זה, ההכרזה העקרונית של היהדות היא, אין שוויון, אין חירות, אין אחווה. עכשיו למעשה יש. אתה מבין מה שאני אומר? לא, זאת אומרת, מה שאתה אומר, העניין העקרוני, בהחלט מקובל, רק שהתפיסה של היהדות, מה היא דבר עקרוני, היא שונה ממה שאתה מציג.
גם במקרה של הגוי, גם במקרה של זאת הגוי, יש לי עיקרון שחייו של יהודי, קודמים לחייו של גוי, וזה גם, זה חוזר לאותו מקום בוודאי. של סקילה על
בוודאי, אבל זה בדיוק העניין, שאתה חייב לדעת להבחין במדרגות הבריאה, נגיד, ואתה צריך גם לדעת שיש דרכי התבונה המעשית שאומרים את ההפך הגמור. והשאלה, מה אתה מעדיף? אתה מעדיף עולם שבו יכריזו על שוויון ואין, או אתה רוצה לחיות בעולם שבו מכריזים שאין שוויון ויש?
למה זה שתי אפשרויות?
אני לא יודע, אולי תמצא לי אפשרות שלישית רביעית, אני לא יודע. אני לא נגד אפשרויות. אני רק אומר שזה בעצם מה שקורה היום. למשל, ארצות הברית שהיא דמוקרטיה לכל דבר, בה אתה לא יכול להיות נשיא אם אתה לא מיליונר. זה פשוט. אתה צריך לשייך לאיזשהו מעמד סוציו-אקונומי מסוים, אם לא אין לך בכלל מה לחלום להגיע לשם. כן, זאת אומרת שבסופו של דבר זו דמוקרטיה עקרונית ואוליגרכיה מציאותית. פלוטוקרטיה, אם תרצה. כן, עכשיו אני רוצה גם להוסיף עוד משהו, לגבי החדירה של הפרטיות. כן, ברוך השם שהיהדות חודרת לפרטיות. סימן שהפרטיות שלי חשובה למישהו. תחשוב על זה.
כן, בבקשה. לא, 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 זה בשביל ההקלטה, זה לא בשבילך.
תודה. ערב טוב. כאדם חילוני, ואלף, אני שמח שנתת לי לפחות איזו הגדרה סוציולוגית, ואתה לא רואה בזה שסע, אז... אבל אני אומר שדווקא אנשים כמוך, שמתבטאים כמוך, שחושבים כמוך, לפעמים אותי מטרידים קצת. ואני אומר למה, כאדם חילוני אני אומר, כי אם הייתי יודע שאתה ואנשים שחושבים כמוך מהווים בין 60, אולי 51 אחוז מניית כוח, כן? בתוך הציבור הדתי, הייתי אומר, למה לא? למה לא? אבל מאחר ויש לי תחושה שזה לא המצב, אלא אתה עשוי למצוא את עצמך במדינת הלכה, גם כן באיזו קבוצה סוציולוגית קצת יותר צדדית, כן? אני מוטרד. אני מוטרד כיוון שאני יכול לצאת מפה, שהסכמתי איתך בהמון דברים, זאת אומרת, נהניתי לשמוע על הדברים שאתה חושב עליהם, ואני מתחיל להיות מוטרד. כי אם יהיו עוד כמה אנשים שיבינו שכך אפשר... אולי לרכוש לבבות או זה, ואני אומר שוב, לא לגביך, כי אני מניע, ופגשתי לפחות עוד שניים, שלושה אנשים, מה שמוגדרים כאנשים דתיים. אבל החשש שלי קיים, כן? שבסופו של דבר, מה שלא יהיה, עדיין הציבור החילוני מהווה כ-60-65 אחוז במדינת ישראל, כן? אני מניח שהחשש הזה קיים, כי אין לי שום בעיה להתחבר לרעיונות שלך, אני רק חושש. השאלה השנייה, אם לא אכפת לך, דיברת על ברית עולם, הגעת להודו, ליפן וזה. יש לי תחושה של עניי עירך קודמים, קצת נשכח במקרה זה, כי מה שקורה אצלנו, אני כבר לא מדבר על רפורמים, קונסרבטיבים וכל הזה, אולי כדאי להתחיל אצלנו קצת לנסות ולראות איך, איך כל אחד קולט את המושג הזה של יהדות ומצוות ואהבת לרעך וכל הדברים האלה.
יפה. טוב. לגבי השאלה הראשונה, הלוואי וכולם היו כמוך. אם כולם היו כמוך, גם אני הייתי אוהב יהודים. סליחה. עכשיו, זה משפט שאני שמעתי אצל גויים. כן? עכשיו, אין לך מה לדאוג, מסיבה פשוט, אתה יודע, זה גם מזכיר לי שבזמנו הייתי משתתף בתוכנית, אני קראת הפרופסור, הרב והפרופסור, שמעת על זה, עם פרופסור קרלו שטרנגר, מאדמורי הארץ, ובהתחלה, בדיונים הראשונים בינינו, הוא אמר, הוא חשב שאני בחור פרימיטיבי, ואחר כך הוא גילה שאני מלומד, ואז הוא כתב מאמר בארץ נגדי, שבו הוא אמר שאני אדם מסוכן, כי אני גם מלומד. עכשיו, אבל אני רוצה לך שאין לך מה לדאוג, כי אם תהיה סנהדרין ומדינת הלכה, אני אהיה מהקובעים של האופי שלה. אני אומר לך, אני אהיה בסנהדרין, אל תדאג. עכשיו, ודאי שלא רק אני שם. יהיה לנו כמה מלחמות, זה בסדר. עכשיו, לגבי השאלה של עניי עירך קודמים, צריך להבין שהטיפול באוניברסליות של היהדות זה לא שירות סוציאלי. כלומר, בצדקה, בוודאי, אתה נותן צדקה קודם כל לקרובים, אחר כך לרחוקים. אבל פה זה לא צדקה, זה ייעוד. זאת אומרת, חלק מהייעוד של היהדות, חלק אינטגרלי, מהותי, אונתולוגי שלה, זה ונברחו בך כל משפחות האדמה, אנחנו לא יכולים לברוח מזה. בוודאי, עכשיו, אני אקרא יותר מזה. אין בעל הנס מכיר בניסו. זאת אומרת, מי יודע שאתה ראוי להשפעה הזאת? מי שעומד בחוץ ולא מי שעומד בפנים. יש, דוד המלך אמר משפט נפלא בנושא הזה. הוא אמר, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. היהודים פותחים את הרדיו כדי לדעת מה הגויים אומרים בבוקר, כי הרי מה שהגויים אומרים זה מה שחשוב. אז אומרים, מה הם אמרו? הם אמרו, הגדיל השם לעשות עם אלה. הגדיל השם לעשות עמנו. זאת אומרת, גם אז אנחנו מוכנים להסכים לזה. ואז אנחנו אפילו מוכנים להיות שמחים, היינו שמחים, ובסוף אפילו הדתיים יסכימו לזה, בסוף אפילו הרבנים יסכימו לזה. זאת אומרת, בסופו של דבר, האינדיקציה שאנחנו ראויים למסר הזה, היא באה מבחוץ. והיום היא קיימת, אין מה לעשות. בבקשה.
התחושה שמקבלים לפחות בצד הזה של האולם זה שיש שני עדים והתראה. יש איזשהו פתרון נורא נורא קטן לבעיות קשות מאוד בהלכה היהודית, ואין אמירה בניגוד לתפיסה הלאומית אצלך ולתפיסה האוניברסלית אצלך, אין איזושהי ביקורת הלכתית בניגוד לביקורת הליברלית שאתה מביע, אין הצעה לרפורמות משמעותיות, לאיפה זה הולך. לפני שנים השתתפתי באיזה כנס שיואב סורק הקים לתנועה העברית, והעלינו טענות על הקטנות הנוראית, ואיך זה בכלל לא עונה לצרכים של הדור החדש, ואני לא שומע ממך שום הצעה לאיזושהי רפורמה מאוד מאוד גדולה, ולא פתרון של שני עדים והתראה.
אני זוכר שלפני כמה שנים השתתפתי בכינוס פנימי בבית באופרה, שאליו הוזמנו 10 רבנים, והייתי אחד מהם. היו 10 רבנים, זה היה בבית שלך.
אני לא זוכר 10.
כן. עכשיו, בעל הבית הזמין אותנו, היינו 10 רבנים, אני אפילו יכול לצאת לך את הרשימה. ויואב סורק אמר, תראו, צריך להגדיר מחדש מה זה תורת ארץ ישראל. וליואב, אגב, הייתה אג'נדה מאוד ברורה מה זה, ולכן הוא לא היה מוכן לקיים דיון על זה. זה היה אחת הביקורות שלי. אבל, ואני שמתי לב לדבר מעניין. היו שם 5 רבנים ספרדים ו5 אשכנזים. עכשיו, כולם הסכימו שהמצב של ההלכה לא טוב. כל 5 אשכנזים אמרו, כיוון שהמצב של ההלכה לא טוב, צריך לשנות אותה. וכל 5 ספרדים אמרו, כיוון שהמצב של ההלכה לא טוב, צריך לחזור למה שהיה. זה היה מפתיע מאוד, אבל זה בדיוק החלוקה.
לחזור למה שהיה?
זאת אומרת, שהטענה הייתה שהעולם ההלכתי דהיום איננו משקף את העולם ההלכתי המקורי. כפי שהוא היה, כפי שביהדות הספרדית הוא התקיים, עד ש"ס. ואז, מאז העולם הספרדי, זכרונו לברכה, כבר לא קיים. ועכשיו, הטענה בוודאי היא שהמציאות הסוציולוגית אולי של פוסקי ההלכה היא שהם אינם יודעים כיצד לתפקד. עכשיו, אני טוען שהעולם ההלכתי הוא מצוין. יש לו כל הנתונים הנדרשים על מנת להתמודד עם כל צורך של תיקון החברה, לא רק כיצד להתאים את ההלכה לצורכי החיים, אלא כיצד לשנות את החיים לכיוון יותר חיובי. עכשיו, אני דיברתי עם ידידי פרופסור ידידיה שטרן מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. על הדברים האלה, אנחנו מקיימים מדי פעם דיונים, ואמרתי לו, תגיד לי, אתה רוצה להקים סנהדרין? הוא אומר, בסופו של דבר כן. אמרתי לו, אתה תהיה מוכן שזה יהיה בלשכת הגזית? ואז הוא השתתק. זאת אומרת, שהשאלה, האם הנתונים קיימים? התשובה היא, כן. האם אתה מוכן לתת את כל הכלים הנדרשים להלכה? אני לא בטוח שכאילו הרבנים יסכימו. כן? אבל בסופו של דבר, הנתונים אפשריים, קיימים. יש לפעמים אצל ידידי יואב סורק לרצון להקדים את המאוחר. כלומר, הוא סובר שחסרון...
עברו כמה שנים מאז. אני יותר מסכים למה שאתה אומר, מאשר מה שאתה טוען שאני אמרתי.
טוב, יש לפעמים אומרים שחסרון סנהדרין, אז לא יואב סורק, שחסרון סנהדרין הוא רק חיסרון טכני, בוא נפתור את זה גם בלי זה. אני חושב שזה לא נכון, בגלל שזה לא בכדי שהתורה מתנה את האפשרות של שינויים מהותיים ושורשיים בהלכה, בשינויים בעלי אופי מקדשי ואחרים.
כן, אבל מצד שני, אתה לא אומר את הדברים באופן ברור כלפי קובעי הדעות בתחום ההלכה.
למה אני אחד מהם?
אני לא יודע, היה מאמר במוסף שבת של מקור ראשון לגבי תחומים, שאחוז מזערי ממנו, רובו עוסק בשולי הדברים לגמרי, ואחוז מזערי ממנו עוסק גם בשוליים של תפיסה מדינית.
וכל קובץ תחומין, על הקובץ תחומין.
כן,
ברור.
הוא שולי לגמרי, בעצם, וזה האג'נדה המרכזית שלו. כלומר, בעצם כל קובעי הדעה בתחום ההלכתי לכאורה מתעסקים בכלום.
זאת אומרת שהשאלה
ואני לא שומע את הביקורת ממך פה.
ודאי שאתה יכול לשמוע ביקורת. אני זוכר בזמנו, כשהייתה מלחמת לבנון הראשונה, אני זוכר, זה היה בזמני, כן, אז אחד הרבנים הראשיים אמר פסק הלכה ביחס למלחמה, שמותר לשתות את הקפה שהלבנונים מגישים לחיילים. כן? כלומר, שאלה אסטרטגית כוללת, איך מנהלים מלחמה, ואיך יוצאים למלחמה וכדומה, זה פחות חשוב. כן? אבל האם לשתות את הקפה? זה באמת שאלה מהותית. אז זה ברור שביקורות יכולות להישמע. אגב, אני לא הוזמנתי לכאן כדי להגיד ביקורות, אני לא אוהב לבקר אנשים. אתה יודע שאני חושב שכל הערב הזה לא שמעת מני ביקורת על אף אחד, כמעט. עכשיו, עכשיו, לפי מה שאתה אומר, בעצם מתבקשת מדינת הלכה בריבוע. זאת אומרת, אתה בעצם רוצה שהרבנים ייקחו את המושכות של השלטון ושל המדינה. וזה מה, זה מה שאתה אומר, אם תחשוב עד הסוף. ובעצם אתה אומר, ברגע שאתם תהיו בראש המדינה ותיקחו אחריות עליה, תצטרכו גם לתת פתרונות. אני בעד.
כולם השתתקו. כן. בבקשה.
דיברת הרבה על, בהתחלה, על הפרוגרמה של התורה וההשפעה שלה על העולם, שדיברת על אוניברסליות.
כן.
וזה נשמע שהפרוגרמה שלך היא הפרוגרמה של התורה, גר תושב וכו'. השאלה שלי זה איפה אתה רואה, שזה קצת ממשיך את השאלות הקודמות, איפה אתה רואה את ההשפעה מן החוץ אל התורה, בעיקר ההשפעה המודרנית, בעיקר ערכים שאנחנו מזדהים איתם ושלא כל כך נמצאים בתורה בהרבה סוגיות, בעיקר שוויון, ובפרט באמת היחס לגוי שהזכרת, אבל עדיין יש הרבה הרבה הלכות שכמעט אי אפשר להעלות אותם על השפתיים. אז איפה אתה רואה את ההשפעה הזאת? איך אתה רואה את ההשפעה? יש את סתם דוגמה על הבן סורר ומורר, לא היה ולא עתיד להיות, שאיזשהו אולי מנגנון של חז"ל לחזלש את ההלכה הזאת, פסוקים מפורשים בתורה. אז איך אתה רואה את הדבר הזה?
תראה, במסכת עבודה זרה יש סוגיה מאוד מעניינת, ארוכה מאוד, תחילת מסכת עבודה זרה. עבודה זרה מטפלת ביחסים בין ישראל לעמים. ושם יש תיאור של המשפט, במשפט האנושות בסוף ההיסטוריה. וכל אומה ואומה מופיעה בפני בית הדין של ההיסטוריה, מסבירה מה היא עשתה. באים הרומאים ואומרים, אנחנו בנינו הרבה גשרים, מרחצאות ושווקים. וכל זאת לא עשינו, אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. ואחר כך באים הפרסיים, גם הם אומרים את הדבר הזה. משהו מהסוג הזה, כל זה לא עשינו אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. האם הם צודקים או לא? ברור שכן. כי הרי הטענה היא, ריבונו של עולם, אתה רצית שתורתך תינתן בעולם. בוודאי שלא רצית שזה יהיה בעולם פרימיטיבי וברברי. אז אנחנו, בני האומות, עסקנו בציוויליזציה של העולם. ואז יש משמעות לתורה שלך. עכשיו, בתלמוד שם יש דחייה של הגויים, לא בגלל שמה שהם אמרו הוא לא נכון, אלא בגלל כוונתם, האם הם התכוונו לזה, לא התכוונו לזה. אבל זה אומר שלפי התלמוד, בעצם התורה היא אחת מהנקודות בתוך ההוויה כולה, נקודה מרכזית מאוד. אבל אדרבה, כפי ששמעתי מפי הוגה יפני באחד הכנסים של בני נוח, הוא אמר, אנחנו צריכים, בני אומות העולם, להכיר בכך שפנימיות החיים באה לנו מהעם היהודי, ושחיצוניות החיים באה לעם היהודי מאיתנו. כן? האדם הזה שאמר את זה, הוא אדם שמדבר 13 שפות, מלומד בכל הפילוסופיה והדתות. בסדר? כלומר, זה לא סתם אחד פרימיטיבי שבא ואמר את זה. הוא אומר, יש לנו הכרה בזה שיש פה איזה שיתוף פעולה. האמת היא שגם רשי אמר את זה. רבי ואנטונינוס זה שני גויים בביתנך. רבי בתור מי שמייצג את תוכיות החיים, אנטונינוס שבא מחוץ לחיים. כלומר, שמבטא את החיצוניות של החיים. ובהחלט שיתוף פעולה יכול להיות, רק הבעיה שברגע שזה נכנס לשדה הפוליטי, הוא לאום מלאום יאמץ. כלומר, יש פה כבר מריבות. ללא שום ספק. כן, ברור. אין שום בעיה. אנחנו לא אמרנו שהכלים לא משנים משהו בתוכן, אבל יש הבדל בין כלי לתוכן. התוכן של דבר השם מופיע דרך עם ישראל, והאופן של המימוש שלו משתנה לפי הכלים התרבותיים השונים. הרי זה מה שנאמר על ידי ישעיהו, נכון? והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. כל זה אמירה גויית. כן? ובהחלט, יש מגע, יש אינטראקציה בינינו לבין התרבות הכללית, האם זה אומר שכל מה שבא לנו מהתרבות הכללית מקבל אוטומטית הכשר מאיתנו? התשובה היא, בוודאי שלא. כן? כלומר, למרות שיש מן הנחת יסוד מקובלת באקדמיה, הגושפנקה לערכים באה לנו מעולם אחר, אבל אפשר אולי שתהיה עמדה אחרת, שגם אנחנו מהווים נקודת השקפה על ערכים אחרים. ואנחנו יכולים לקבוע עבור האומות, גם כן, איזשהו תו תקן לגבי התרבויות שלהם. אני תמיד משתעשע לומר שיבוא יום שישבו רבנים בירושלים, בבית האומות, ויבוא איזה גוי ויאמר, הנה, הבאתי לכם את התוכן התרבותי דתי שלי. אז יגידו לו הרבנים, תשים את זה על השולחן, תפתח את זה בעצמך, בבקשה. והרבנים יסתכלו ויאמרו, תראה, פה צריך להוסיף משהו, את זה צריך לזרוק, את זה לחזק, פה אנחנו מביאים לך איזשהו חומר להוסיף. בסדר? ואז אתה מקבל תו תקן שלנו. אבל זה לא בא על ידי שאנחנו ממציאים להם את דרכי החייהם, אנחנו לא פטרנליסטים, אלא אנחנו אומרים את העמדה שלנו ביחס לתכנים שמגיעים אלינו. אני חושב שזה בהחלט fair enough.
אבל אני חושב שקצת, קצת ברחת אולי מהשאלה.
אז אולי תחדד לי את השאלה.
אז אני רוצה לחדד, כי באמת זרקת פה את המילה שוויון, שהיא אולי הג'וקר של השיח היום. זאת אומרת, הוא אולי המאתגר, הפך להיות איזה מושכל יסוד כזה, שאין לי מושג מאיפה הוא בא.
השוויון.
כאילו, השוויון, אבל פשוט... והוא עומד בסתירה חזיתית לשורה ארוכה, פחות או יותר לכל המערכת ההלכתית.
השוויון הליברלי הוא נגזרת של הרצח. ואני אסביר למה. ברגע שאתה אומר, כולנו אותו דבר, כולנו שווים, ואתה מתכוון כולנו אותו דבר, אתה רוצח את הייחודיות שלי. כלומר, אי שוויון איננו אומר היררכיה, אלא זה אומר שונות. ואני כשונה ממך, זכאי להיות אחר ממך. יש ביטוי...
לא, אבל רגע, לפני שאתה נכנס לגופו של עניין, אבל אני שואל ביחס למה שהוא שאל, המערכת, הדיאלוג הזה בין ערכים שבאים מבחוץ לבין איך שהתורה משדרת אלינו, פה למשל, אתה בא ואומר, השוויון זה ערך, כמו שהוא מובן, הוא ערך גרוע, ויש יתרון מובהק למה שאנחנו מביאים, אתה לא בעמדה הדיאלוגית. זאת אומרת, אתה לא כלומר, העובדה שהיום בשם
אותי,
השוויון...
אתה יודע שאני גם מעלה ניצוצות מכל דבר. כן? כלומר, זה לא בכדי שדעה מסוימת עולה. כשדעה עולה, גם אם היא מקולקלת, היא לבטא משהו. אמרו חכמים, אין לך דבר שאין לו מקום. אבל זה אומר שגם הדבר, אם הוא לא במקום, אז הוא מזיק.
אבל עדיין זה איזושהי אמירה כללית. אני, יכול להיות שאני לא מחדד מספיק טוב את השאלה.
אז
אבל...
אני אשמח שתחדד.
אני לא יודע אם אני אצליח, אבל בהתחלה שהצגת את הדברים, ראית את התורה כמקור המוחלט לערכים, וככה אנחנו גם נפיץ את האור לכל העולם כולו.
ממש לא. אני
שבע מצוות בני נוח, זה בדיוק התנועה הזאת.
אני מוחה נגד האמירה הזאת. המקור של הערכים זה נשמת האדם, ולכן דרך ארץ קדמה לתורה. אם אדם לא קנה את הערכים הבסיסיים של
האנושים... אז אם נשמת האדם היום זה השוויון, אבל אתה אומר שהשוויון, אתה רק תעלה ניצוצות, זה לא כל כך משמעותי בעיניך בסופו של דבר.
אני מעלה ניצוצות מכל דבר. עכשיו, השוויון כערך מוחלט, הוא כמו כל עבודה זרה, העלאה של ערך אחד על פני ערכים אחרים. פשוט מאוד. זאת אומרת, אם אתה אומר שוויון זה מוחלט, אז אתה חוזר לדבריו של פאולוס. פאולוס אמר משפט נפלא. לא איש ולא אישה, לא יהודי ולא יווני. על זה היה אומר הרב אשכנזי, משפט מאוד יפה, כל זמן שיש איש ואישה, יש יהודי ויש יווני.
זה לא מוחלט, אבל אני אומר שהיום המערכת ההלכתית הפנימית, ואני אסיים בזה, ואם תוכל להתייחס לזה, מושפעת מאוד, לא רק מהדינמיקה הפנימית של התורה וההלכתית, וההתגלות של השם לעם ישראל, אלא גם מערכים שבאים ממחוץ, מהמוסר האנושי. והתורה שבעל פה וההלכה מתעצבת... ואפילו ערכים, לא רק הלכה בשאלות קטנות, מתעצבת לאות ערכים שבאים מבחוץ. ואני לא שמעתי בדברים שלך כל כך את ההשפעה של החוץ על המנגנון הפנימי של היהדות.
התורה, מאז נתינתה, מהווה דיאלוג עם החוץ. תמיד. מאז שהיא ניתנה, היא מהווה דיאלוג עם מצרים, ועם עבודה זרה, ועם הפילוסופיה, ועם רומא, עם תורת המשפט הרומית וכו'. כלומר, יש תמיד אינטראקציה, וכאשר אתה באינטראקציה אפילו עוינת, אתה בסופו של דבר מאמץ בעל כוחך, מפפע בתוכך, משהו ממי שאתה נלחם בו. זה דבר שצריך ניתוח, כן? אני מציע לך לקרוא את החלק של אורות הקודש של הרב קוק, מדבר על מלחמת האמונות והדעות, ושם אני מקווה שדעת לנפשך אינם.
טוב. שאלה. דיברת מקודם על ארבעת השבטים, מבחינתך שכל שבט שיהיה באיזה קנטון ככה, קנטון סגור. כלומר, האינטראקציה בין ה...
לא, זה לא אני אמרתי, זה דעה שהם משמים, אני נגדה. אני נגד הדעה.
בדיוק, אני שואל מה הפתרון. מבחינתך ארבעת השבטים, לא השבט הערבי, החרדי.
אני נותן אמון במציאות. אני חושב שאנחנו בחברה לא יציבה, וכל דבר לא יציב יוצר לא דינמיקה. הרעיון של ארבעת השבטים זה ניסיון לקבע את המציאות, אגב הוא לא יצלח, בגלל שמדובר בדבר לא יציב.
אז הפתרון שלך, דוגמה לחילונים, דתיים, חרדים, אולי רגע נעזוב את הערבים?
למה לא? גם את הערבים אתה יכול להכניס בתוך
הסיפור. בוא נכניס את הערבים.
כן, הפתרון, קצת אמונה. לא, באמת, אני לא רצינות. אני נותן אמון בתהליכים פנימיים של החברה, שלאורך ימים ייצרו את הסינתזה הנדרשת. אני לא מאמין בפתרון. אתה יודע, פעם יותם זמרי אמר דבר מאוד מעניין. הוא אמר, מה הפתרון של הבעיה הפלסטינית? אז הוא אמר, זה פשוט מאוד. מאחר והערבים מפחדים מאוד מחד קרן, צריך לעשות שני עדרי חד קרן, אחד ממזרח, אחד ממערב, והערבים יברחו. אז כן, אבל אמרו לו, אבל זה לא מציאותי. הוא אומר, כן, אבל הפתרון שלך גם כן הוא מציאותי. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו היום בלחץ. בלחץ. מה אתה עושה מחר בבוקר? ואני חושב שההיסטוריה מלמדת אותנו שכל מי שניסה לפתור דברים באופן מיידי, אלא אם כן הוא הפעיל המון כוח, מה שהיום לא מקובל, לא הצליח.
תודה.
כן.
אחרון? בבקשה.
חביב.
אז דיברנו על זה שיש מסר לאומות העולם לפיץ דבר השם, וכשנותנים לזה קונקרטיזציה, אנחנו באים להגיד את זה באיזשהו משפט, מהו המסר באופן כללי, ואם אנחנו לוקחים בחשבון את התרבויות המרכזיות, איך המסר הזה מקבל את הגוון המתאים לכל תרבות?
טוב, אני צריכה שתי הערות על זה. אחת, שהמסר הוא קודם כל מדיני. הרי המצווה השביעית של שבע מצוות בני נוח היא מצוות דינים. דינים זה בתי משפט. למי יש סמכות לשפוט? רק למדינה. זאת אומרת שמלכתחילה התורה הזאת באופן אמיתי היא תורה לאומות ולא ליחידים. עכשיו, לגבי השאלה, הפרטים, איך זה מתגוון, זה לך דוגמה קטנה. שאלו אותי בני נוח בעולם, באיזה גיל אדם בן נוח נהיה בר מצווה? באיזה גיל הוא מחויב במצוות? ואני אמרתי שזה משתנה. אם זה בפיליפינים, שאלו אותי בפיליפינים, אמרתי בגיל 14. אם זה בקנדה, 20 אולי. כן, זאת אומרת, זה תלוי בבגרות גם. כן? ומה אתה מצפה מאדם? האם אתה מצפה ממנו לפרנס את משפחתו כבר? בגיל צעיר או לא? וזה מאוד משתנה מתרבות לתרבות. ברגע שאתה מעתיק דברים שנכונים מתרבות אחת לתרבות אחרת, אתה בעצם חוטא נגד החיים. טוב, אבל אצל היהודים ההלכה נקבעת לא על פי נתונים טבעיים. ההלכה נקבעת על פי נתונים, קריטריון אחר, זה רשת של הקדושה. והקדושה לא שואלת אותך האם אתה מוכן או אתה לא מוכן. ולכן הגיל הוא 13 בדיוק. מה שאין כן אצל אומות העולם, שזה תלוי גם בבגרות המינית והבגרות הפסיכולוגית.
טוב, תודה רבה. נראה לי שזמננו תם, נכון?
המבזק.
כן, כן.
המבזק.
אז מי שרוצה לשאול יכול אולי לתפוס את הרב אחר כך, אבל אנחנו מסיימים בזאת את המפגש.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה ליואב. תודה רבה לציבור.
תודה לכם.